התחלנו לעסוק היום בעניין של בעלי חיים טהורים, זאת אומרת בכל העניין של בעלי חיים, הסימנים שנאמרו עליהם בתורה ואיך מתיישמים אצלנו היום במציאות, במה שאנחנו אוכלים, במיוחד בזנים חדשים. מה אנחנו עושים לגבי כל מיני זנים חדשים שהתגלו לאחרונה, אפילו לפני 100 שנה, תרנגול הודו לדוגמה, ג'ירפה ועוד כל מיני בעלי חיים אחרים שלא היה, לא היה לנו מסורת לגביהם. האם על סמך אותם סימנים שנלמד בעזרת השם, אז אפשר יהיה להתיר אותם באכילה, או לחילופין לא, אנחנו נשענים על מסורת. זה דבר הראשון, ולכן נשתדל לעבור, אמנם כתבתי בדף על כל המשפחות של בעלי החיים, דיברנו על שם על בהמות, על חיות, על עופות, על חגבים ודגים, גם על אדם יש כמה דברים שכדאי להגיד, ולאחר מכן נעסוק בנושא אחר שהוא לא כל כך קשור, אבל הוא השלמה, זה מאכלי סכנה, כל מיני דברים שקשורים בסכנה שקיימת, ובכלל נדון קצת ביחס של חמירה סכנתא מאיסורא, ולאחר מכן נבחן כמה הלכות שקשורות לעניין הזה של הסכנות, והאם זה רלוונטי להיום חלק מהדברים או לא. טוב, נסיים, אני קצת מצונן, אני מקווה שיהיה בסדר. אז חובת בדיקת הסימנים היא... ככה, בתורה יש לנו כמה סימנים מסוימים, מדובר בפרשת שמיני כמובן, ועיקר י"א, שם מופיעים סימנים ביחס לבהמות, מופיעים סימנים ביחס לדגים, ביחס לעופות חז"ל מביאים לנו את הסימנים, וביחס לחגבים, אז גם כן יש חלק מהסימנים, חלק חז"ל מוסיפים. בכל אופן, מהגמרא עולה שכל הסימנים הללו הם הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, אלה שעוד משלימים אותם חז"ל ולא מופיעים מפורש בתורה, הם הלכה למשה מסיני. או שהם נלמדו על ידי חכמים מדברי סופרים, ככה כתוב בגמרא, לא נאמרו פרושל מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. זאת אומרת, יש להם מקור יחסית מאוד מאוד משמעותי. הוא לא סתם דרבנן, אלא ממש או הלכה למשה מסיני, או אפילו מדברי סופרים, שזה בדרך כלל הפרשנות של התורה. רק על סימני ביצים נאמר שהם לא מדאורייתא ואינם הלכה למשה מסיני. זה משמע שכל שאר סימנים הם כן מהתורה. סימני ביצים זה הגמרא מביאה, אם זה בשפיץ או שזה עגול, כדי לזהות ביצה טמאה או ביצה של עוף טהור, אז היא נוטלת כמה סימנים, גם בדגים, זה אותו, הביצים של הדגים גם כן. דבר מעניין פה, שהרמב״ם מונה כמצווה עצמאית את עצם הבדיקה של הסימנים. זאת אומרת, יש לו ציווי חיובי לאכול עופות טהורים, וחיות טהורות, ובהמות טהורות, יש לו ציווי חיובי, עשה, וממילא גם, את אותו עשה, הוא גם מסב על זה שצריך לדון בסימני הבהמה ובעלי חיים הטהורים. לדון ולידה, במשנה תורה כתוב מצווה לידה את אותם סימנים, מה שאנחנו עושים עכשיו זה חלק מאותה מצווה בעצם. עצם הלימוד והדיון בעניין הזה, הוא המצווה לכאורה לפי הרמב״ם. אמנם, מי שיסתכל בספר המצוות, לפני זה אתכם לתרגום של הרב קפח. אצל הרב קפח באמת כתוב לדון, הצטווינו לדון בסימנים אלו. אבל מי שיסתכל בתרגומים, אז הם כותבים כל הזמן לבדוק. זאת אומרת, יש מצווה לבדוק את הסימנים. אז כמובן שיש פה פער כמובן בהגדרת המצווה. לפי מה שעולה במשנה תורה, זה עניין של הידיעה והלימוד וההבנה שלהם, ומה הרעיון שעומד מאחוריהם אולי, והגדרים שלהם וכו'. שזה מה שנשתדל לעשות בשיעור הזה. לעומת זאת, מי שמבין אם קוראים לפי הנוסח שמופיע בתרגומים, אז זה לבדוק, זה ממש להסתכל, אתה צריך להסתכל. כשאתה אוכל את הבהמה, אז אתה צריך לשים לב אם היא מעלת גרה, להסתכל אם יש לה פרסות. בדגים אתה צריך לראות אם יש להם קסקסת או לא. הדבר הזה הוא נפקמינה לגבי מצב שבו רציתי ליעזר דן, כשאנחנו מביאים... דגים מהים, איך אתם חושבים שעושים את זה? אז יש אוניות שממש חיות כמה זמן מתגוררות במים למשך חודש אפילו, ושם נמצא נגיד משגיח כשרות וכולי, ומעלים כל מיני דברים מהים, וככה הוא צריך לבדוק שבאמת לא מכניסים מבפנים, הרבה פעמים בכל מיני דגים תכונים וכדומה, אז לפעמים יכולים להכניס לשם כל מיני דגים, והוא צריך לשים לב איזה דגים הם טהורים ואיזה דגים הם לא טהורים וכדומה. אז שם רציתי לעזר דן, האם אפשר להקל לדון על פי הרוב? זאת אומרת, להגיד, נגיד שנמצאים באיזשהו שטח בים, כל הדגים פה הם דגי טונה או דגי, אני לא יודע, מלרוזה או כל מיני דגים אחרים, ומה לעשות, אולי יזדנב שם איזשהו דג תמה, דג שאין לו קסקסת. האם אפשר להקל בכל זאת מדין ללכת אחרי הרוב, לבטל את זה ברוב או ללכת אחרי הרוב? צריך לדון שם מדין בריאה וכדומה, בסדר, הוא מנסה לפתור את הבעיה הזאת. הוא טוען שאי אפשר ללכת אחר הרוב בעניינים האלה, כיוון שיש מצווה לבדוק את הסימנים. בכל בעל חיים שאותו אתה רוצה לאכול, אתה צריך לבדוק את הסימנים. אז ממילא, אם יש חובת בדיקה, אז זה כאילו מפקיע את האפשרות ללכת על פי הרוב. הכלל הכללי שיש לנו בתורה שאפשר ללכת על פי הרוב, לא יהיה רלוונטי בהיתר של אכילת בעלי חיים באופן הזה, כיוון שצריך לבדוק כל פריט ופריט, זאת אומרת, כל חיה וחיה, או כל בעל חיים ובעל חיים, על פי ההנחה שהוא אומר שבעצם הרמב״ם קובע שיש צורך לבדוק בבעל חיים עצמו. וככה הוא מפקיע את העניין של ללכת על פי הרוב. אני אומר שלפי הנוסח שמופיע במשנה תורה כמובן, שהוא בעברית נכתב, אבל גם לפי התרגום של הרב קפח לספר המצוות שנכתב בערבית, שם לא כתוב באמת לבדוק, כתוב שם לידע, ואז אולי אפשר לומר שבאמת אין את החובה של הבדיקה, אלא להפך, את החובה של הידיעה של הסימנים, הלימוד שלהם, זה המצווה. ולא עצם הבדיקה הטכנית בבעל חיים עצמו. אז ממילא זה לא יפקיע את האפשרות ללכת על פי הרוב. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף שהרמב״ם אומר, זה שלפי הרמב״ם, כמו שאמרנו, יש עשה לאכול את הטהורים, ויש לא תעשה לאכול את הטמאים. אבל איזה טמאים יש לא תעשה בתורה? זה מופיע על חזיר ועל שפן ועל גמל, שלהם יש סימן טהרה אחד. נכון? ידוע לכם, החזיר הוא מפריס פרסה ולא מעלה גירה, והגמל הוא מעלה גירה ולא מפריס פרסה. אז לגביהם נאמר לב, אומר הרמב״ם, נו, ומה עם אלה שהם לא מפריסים פרסה ולא מעלים גירה? זאת אומרת, אלה שטמאים לגמרי, דוב או כלב, אז לגביהם לא נאמר עליו. כך אומר הרמב״ם, זאת אומרת שהלב הזה לא נאמר לגביהם, אז למה זה בכל זאת אסור? הוא אומר שזה קל וחומר. זאת אומרת, כיוון שאם יש אחד שיש לו סימן אחד, אז קל וחומר שאלה שאין להם סימנים, הם גם כן, אין להם בכלל סימן טהרה, הם גם כן אסורים. עכשיו, אבל כידוע לכם, אין מזהירים מן הדין וכו'. אז מה שהוא עושה, זה הוא אומר, יש תעשה. העשה אומר לנו לאכול רק את הבהמות הטהורות.
לאו הבא מכלל עשה.
כן, אבל אז תחשוב על זה שבעצם הבהמות הכי טמאות, הם רק לאו הבא מכלל עשה, והם לא לאו ממש. זאת אומרת, מה שהוא בעצם עושה, זה שהוא אומר, העשה שאצל הרמב״ם הוא העשה שהופך את הכל, דווקא את הטהורות לאכילה ואת כל השאר אסורות כלאו הבא מכלל עשה, הוא מצרף את זה לקל וחומר הזה שאמרנו מקודם, ועל פי זה הוא נותן לאו גם לבהמות האסורות. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יוצא שהבהמות האסורות ממש, הן לא אסורות מקל וחומר, הן אסורות רק מקל וחומר, אבל כדי שזה לא יהיה עזרה מן הדין, אז הוא לוקח את העשה ובעצם אומר, העשה מרחיב את הלאו גם עליהם, גם על הבהמות היותר צמאות. לעומת זאת, הרמב״ן אומר, מה זאת אומרת, ברגע שכתוב בתורה לא לאכול את מי שמפריסה פרסה ולא מעלה גירה, או לחילופין, מעלה גירה ולא מפריסה פרסה, ממילא זה כולל גם את אלה שאין להם את שני הסימנים. כי היא גם בכלל אלה שלא מעלות גירה, או היא גם בכלל אלה שלא שעושות שעשה וכדומה, וממילא הוא לא לומד שזה מקל וחומר. הרמב״ן וגם הרייבד, את המצוות עשה הזאת של הבדיקה הם מבטלים. הרייבד כותב, איפה מצאנו שיש חובה לבדוק, לא ראינו את הדבר הזה, וודאי לא לדון בסימנים אם מסבירים שזו המצווה. אז זאת אומרת שבעצם יש פה איזושהי אסכולה שלפי הרמב״ם מוצא גם משהו חיובי, משהו מצוות עשה, בכל העניין של הבדיקה או העניין של הלימוד וכדומה של הסימנים. ולעומת זאת, לפי הרמב״ן והרייבד, יש פה רק לאו, עליו אל תאכלו דברים מטומטמים, דברים שהם אסורים, שמטמטמים את הנפש, שהם זה, אין פה שום עניין מעבר לזה. אין פה עניין לבדוק את הסימנים, אין פה עניין חיובי בעצם מה שכן תאכלו. העיקר זה שלא תאכלו את הדבר האסור.
אז אין גם חובה לידה לפי הרמב״ן?
כן, לפי הרמב״ן והרייבד אין. הרייבד משיג שם על הספר המצוות ואומר, מה זה הדברים האלה? אין חובה לבדוק, הכל זה לאו הבא מכלל עשה, אין עשה פה ואין שום דבר. אז בעצם אפשר לראות פה קצת הסתכלות שונה מבחינת הראשונים, שלפי הרמב״ם יש ערך חיובי בכל הלימוד של הדבר הזה, ולהבין את הדברים שאולי עומדים מאחורי הסימנים, או משהו קצת יותר פרקטי, ממש לבדוק את מה שאתה כן אוכל. ולעומת זאת, לפי הרמב״ן והרייבד, אין לנו אלא עניין שהוא בעצם להימנע מהדברים האסורים. סך הכל, אל תטמטם את נפשך, וזהו, אין שום דבר חיובי בבעלי חיים הטהורים, או בסימנים, או בכל העסק הזה, אלא זה סך הכל לאו שתימנע מלצרוך את הדברים האסורים, בגלל הדברים האסורים שקיימים בהם. בסדר, אז זה שתי התפיסות המרכזיות, האם יש פה גם עשה, או שאנחנו רק מדברים על לאו, וצריך פשוט לברר מה אסור ומה מותר. טוב, עכשיו זה ההקדמה הכללית, ניכנס קצת לקבוצות עצמן. בסדר, אז מבחינה זה, אז יש לנו את הרמב״ם לעומת הרייבל והרמב״ן, האם יש לנו גם עשה או זאת אומרת, לא יש גם עשה לבדוק או לידע, ולרייבל והרמב״ן יש רק כלל. עכשיו מבחינת הקבוצות, אז נתחיל בבהמות. בהמות יש לנו בתורה שלושה סימנים, והם מעלה גרה, מפריס פרסה ושוסעת שסע, שזה בעצם שניים שהם שלושה. מעלה גרה זה אחד, והשני זה מפריס פרסה ושוסע שסע, שזה או שהפרסה מפוצלת או שהיא מוגבעת מהרצפה, כן? זאת אומרת שזה לא כמו כף של דוב או כף של כלב שממש ציפורניים שלהם מונחות על גבי הרצפה, אלא יש איזושהי הגבעה כזאת של עצם או משהו כזה, שזה מוגדר שוסע שסע או מפריס פרסה, סליחה. עכשיו יש דבר מעניין, הגמרא בחולין היא ממציאה סימן נוסף. זאת אומרת, מה זה ממציאה? חזל מוסיפים לנו סימן אחר שלא מופיע בתורה, והוא שכל מי שהיא מעלת גרה, אז בידוע שאין לה שיניים למעלה ואז היא תאורה. זאת אומרת, אם אתה תבדוק את הפה של הבהמות התאורות, אז אתה תגלה שאין לה להם שיניים למעלה. ונשאלת השאלה, בשביל מה המציאו את זה? זאת אומרת, מה אני מרוויח מזה? אם התורה אמרה לי מעלת גרה, אז למה חזל אומרים לי משהו במקום מעלת גרה? מה חזל רצו להשיג בזה שהם הוסיפו לנו סימן? רשי, כשהוא מספר את זה, זה נראה כמו איזשהו פטנט. איך שהגמרא שם מתארת את זה, מדובר על מצב שבו אדם הלך במדבר, כן? אדם הלך במדבר, ופגש באיזה בהמה, שחתכו לה את הרגליים, ונשאר לו רק, עכשיו היא מתה, אז אי אפשר לדעת אם היא מעלת גרה או לא, אז כדי שהוא יוכל לדעת אם מותר לו לאכול אותה או לא, בהנחה כמובן שהיא נשחטה, זה, הוא רואה שהיא נשחטה, כדת וכדין, דיברתם קצת על שחיטה, אז אתם יודעים שזה לא כזה פשוט, אבל אף על פי כן נניח שהיא נשחטה כדין, כי היא סתם מומחין אצל שחיטה, מומחין הן, כן, סתם שוחטים הם מומחים, זה הנחה מסוימת שקיימת, אז ממילא אפשר לסמוך על זה שזה שחוט כדין, אבל אולי זה בכלל לא בהמה טהורה, אז הוא בודק, הוא שם את הידיים שלו למעלה בפה, מגלה שזו בהמה טהורה, ואז מותר לו לאכול. זה מה שרשי, זאת אומרת, לפי רשי, זה הציור, הציור זה מה שקרה, וכיוון שהוא יודע שזה לא גמל, לגמל גם אין שיניים, בניגוד לשאר הבהמות הטמאות, והוא יודע שזה לא גמל, אז ברגע שהוא יודע שגם אין לו שיניים, הוא מניח שזו בהמה טהורה. ככה עולה מרשי, זה סתם פטנט. אבל זה נראה מאוד מאוד מוזר, לומר שזה הסיבה שחזל המציאו את הסימן הזה, או גילו לנו אותו, נניח שהוא הלכה למשה מסיני, מה העניין בזה? זאת אומרת, תחכה שהבהמה תעלה גרה וכו'. מהרמב״ם זה נראה שההסתכלות היא קצת שונה, זאת אומרת, הפתרון שלשמו ניתן הסימן הזה הוא כדי להסביר לנו בעצם, או לתת לנו אינדיקציה למה זה העלאת גרה. כאן יש שאלה מאוד מעניינת שכבר חוקרים דנו בה, וזה לגבי השאלה על שפן וארנבת. כתוב בתורה ששפן וארנבת מעלות גרה. מעלות גרה ולא מפריסות פרסה. והחוקרים אומרים, מה זה הדבר הזה שעלות גרה? הרי לכאורה לא, זה לא נכון. הם לא מעלות גרה. מה זה העלאת גרה? העלאת גרה זה שיש כמה קיבות. זאת אומרת, לדוגמה, הקיבה של הפרה, יש לה קיבה ומסס, זה נקרא, ובית הכוסות. האוכל נכנס במקום מסוים, הוא נשאר שם, ואחרי כמה זמן היא מעלה אותו חזרה לקיבה, וזה עובר למעיים, והיא מעכלת אותו בחזרה. זאת אומרת, זה נאגר באיזשהו מקום ויוצא החוצה. ויש להם גם יותר קיבות מאשר לבני אדם. ולבהמות מאות. זאת אומרת שלבהמות תאורות יש עוד כמה קיבות ולכן הן מעלות גרה. לשפן וארנבת אין את כל המערכת הזאת. אין. אז למה התורה מגדירה אותם כמעלות גרה בכלל? זאת אומרת, זה מה ששואלים החוקרים. אז תרצו כל מיני תירוצים שהן אוכלות את הצועה שלהם או נראות ככה וכדומה, ולכן זה מה שהתורה התכוונה. זה ההסברים שלהם. עכשיו מהרמב"ם פה אפשר לומר דבר מעניין. הרמב״ם אומר שכל מי שהיא מעלת גרה, אז בידוע שאין לה שיניים למעלה. כך הוא אומר. זאת אומרת, כל מי שהיא מעלת גרה, וזה מה שאמרנו, זה הסימן למה שחזל אמרו. חזל אמרו שמי שאין לה שיניים למעלה, אז זה סימן לזה שהיא תאורה. אומר הרמב״ם, כל מי שהיא מעלת גרה, בידוע שאין לה סימן למעלה. על זה הקשו עליו, שהוא כותב שהמעלת גרה היא מפריסה פרסה חוץ מהגמל. אז נשאלת השאלה, למה הרמב״ם לא אומר שגם שפן וארנבת הם מעלות גרה ולא מפריסות פרסה. זאת אומרת, למה הוא כותב חוץ מן הגמל ולא חוץ מן השפן והארנבת? למה רק הגמל הוא זה שמעלה גירה מבחינתו ולא השפן והארנבת? הרי בתורה כתוב גם את השפן והארנבת. אז נראה שצריך להסביר כך. למה באמת הבהמות הטהורות הן מעלות גירה? אז מה שמסבירים זה שבהמות טהורות הן בהמות שהן בדרך כלל לא טורפות. הן בהמות שהן בהמות השדה, נכון? כל הבהמות הטהורות הן בהמות השדה. הן בהמות שניצודות על ידי בהמות אחרות ונטרפות על ידי. ממילא, הם צריכים מנגנון מסוים שבו הם יוכלו לאכול באופן רציף בלי להסתכן. והדרך שלהם לעשות את זה, זה באמת ללקט את האוכל בצורה גסה. זאת אומרת, אם הם מלקטות עשב וכדומה, הם מלקטות את העשב בצורה גסה ושומרות אותו בתוך המעיים שלהם. ובאופן כזה, כשהם אחר כך חוזרות לאיזשהו, הם הולכות לאיזה מקום מסתור, ושם הם ממשיכות לאכול את האוכל. זאת אומרת, האופן שלהם לצבור הרבה אוכל, וכיוון שהם צריכות הרבה אוכל כי הם גדולות, אין להם אפשרות לאכול מיידית. כי אם יאכלו מיידית, אז ייקח להם יותר זמן, והם לא יוכלו לעשות את כל התהליך במקום שבו הם נמצאים. אז מה שהם עושות, הם באמת לוקחות את האוכל, הולכות למקום מבטחים, ושם ממשיכות לאכול אותו. ככה זה בנוי המנגנון. כן? ככה יש להסבירו את העניין הזה של הבהמות הטהורות. ומשום כך גם באמת אין להם שיניים עליונות. זאת אומרת, כיוון שהם לא חותכות את זה בזמן האכילה, גם הם לא צריכות שיניים עליונות כי הם לא טורפות, הם רק אוכלות עשב. אז כיוון שכך הם לא קוצצות את זה בפה שלהם, אלא רק הקיבה היא זאת שמאכלת את זה וגורמת לזה להיתכן. אז לכן באמת אין להם שיניים עליונות. זה הקשר בין העלאת גירה לבין זה שאין שיניים עליונות. כשחזל מגלים לנו שאין לבהמות הטהורות שיניים עליונות, זה לא רק בשביל איזושהי סיטואציה שמישהו ימצא בהמה שהרגליים שלה נחתכו, ואז הוא ידע שהיא טהורה. כך הם מסבירים לנו מה העניין של העלאת הגירה. העלאת הגירה הזאת היא סימן לטהרה, בגלל שזה ביטוי לכך שהבהמה הזאת לא טורפת. אין לה זוג מלטעות שסוגרות ויכולות לחתוך בשר, ויכולות לחתוך בצורה מהירה את האוכל, אלא להפך, אין להם. יש להם רק אפשרות לתלוש את האוכל, כמו שלדוגמה למישהו אין שיניים, אז הוא כאילו רק יכול למשוך אוכל ולתלוש אותו, ואז שהוא נתלש בצורה גדולה, הוא צריך להקל אותו אחר כך. אז ממילא, כשהרבא מדבר על זה, אז הוא מסביר לנו שזה הביטוי שמישהי מעלת גרה בידוע שאין לה שיניים למעלה, כיוון שהיא מעלת גרה, אז אין לה אפשרות לחתוך את זה, ולכן היא צריכה לעלות גרה. באמת, בשפן וארנבת יש להם שיניים למעלה. והם לא באמת מעלות גירה, אלא זה הכל רק נראה כלפי חוץ. הם עושות את הפעולה הזאת, אבל אין להם שום תהליך של העלאת גירה, כי הם לא בדומה לבהמות. בהמות הן גדולות, הן צריכות הרבה אוכל, הארנבות הן פחות מזה. אז לכן, מה שהתורה כתבה, שפן וארנבת, זה בגלל שזה נראה כלפי חוץ. אז אמרה התורה, דעו לכם, זה שזה נראה כלפי חוץ, זה לא העלאת גירה האמיתית. הרמב״ם, כשהוא מדבר לנו על הסימנים, אומר, זה ודאי לא עלאת הגרה, לכן הוא לא היה צריך למעט את זה. לכן הוא אמר, חוץ מהגמל, ולא חוץ גם מהשפן והארנבת. כי הוא מדבר על העלאת גרה המקורית, שהיא, מהבחינה הזאת, דבר שקורה כשמעלים את האוכל מהקיבה, ולא עושים אותו שוב. וזה לא קיים בשפן והארנבת, לכן הוא אפילו לא הכניס אותה.
כשאנחנו אומרים, אין להם שיניים עליונות, אנחנו לא מתכוונים לשיניים החותכות העליונות, נכון. רק לאלה
לא,
שגורסות.
לא, כל
הלסת העליונה אין להם?
כל הלסת העליונה אין, יש רק לסת.
לפרה אין שיניים חותכות?
לא, אין. אין לה שיניים בכלל למעלה, רק למטה. בסדר? ולכן זה ביטוי לעניין הזה. בסדר, אז אני אומר שלפי הרמב״ם יוצא שכל העניין הזה שאין להם שיניים למעלה זה ביטוי להבנת הסימנים של התורה. זה לא רק עוד פטנט, אלא זה המשמעות לזה שהן לא דורסות, שהן אוכלות עשב, והן כאלה שניצודות וצריכות לברוח, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא להם את כל המנגנון הזה.
לא, אבל גם שפן וארנב הן ניצודות ואוכלות עשב.
נכון, אבל הן לא צריכות את הכמות האדירה שפרות אוכלות, ולכן הן לא צריכות את האפשרות הזאת לאגור אוכל וללכת לעכל אותו במקום אחר. זאת אומרת, מבחינת הממד שלהם. גם זה פחות גלוי, אתה מבין? כשפרה עומדת לעומת ארנב או שפן, האפשרות שלהם להסתתר הרבה יותר פשוטה. אז לכן הם צריכות...
למה זה דין בהסתתרות ולא דין באכילה, כאילו עצמה?
לא, 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 אני אומר, להם אין קודם כל את המנגנון. לשפן וארנבת אין את המנגנון. אני אומר, למה הם לא צריכים? הרי גם הם צריכות היו להסתתר, כביכול, כי הם הרי לא טורפות. אז אני אומר, זה לא, זה שהן קטנות, אז זה לא קיים את זה. בסופו של דבר אין להם את זה, זה הכל רק נראה כלפי חוץ. אז לכן התורה אמרה שבגלל שזה נראה כלפי חוץ, דעו לכם שהם לא באמת טהורות. למה הרמב״ם לא הכניס אותם ולא מיעט אותם? כי לגביהם העלאת הגרה הזאת היא לא מה שאנחנו מדברים עליה. בסדר, זה לגבי בהמות. בסדר, מה, זה הקבוצה הראשונה. בסדר, אז על בהמות, אז אמרנו יש לזה הסימנים, הסימנים שידועים בתורה, והוספנו גם את הסימן של חז"ל, וניסינו קצת להסביר מה היחס בין הסימן של חז"ל לזה. על בסיס זה, דרך אגב, גם ג'ירפה במחקרים האחרונים מותרה באכילה, כיוון ש... ומגדירים אותה כמו זמר, מה שכתוב בחיות, זמר, נכון? ויש גם ביטוי בגמרא לגבי השם הזה, פרח לי השם שמופיע בגמרא, שהוא יכול להתייחס באמת לבהמה. מדובר שם על דבר גבוה מאוד, עם צבא ארוך, ומה שאומרים, פשוט לא, זה לא, כנראה לא משתלם לשחוט את הבהמה.
אבל אין מסורת, לא זאת אומרת.
כן, ופה לא ראינו שיש צורך במסורת. פה יש סימנים, התורה נתנו את הסימנים, זה לא כמו סימנים של אתרוג, שהוא לא מורכב, או סימנים של דברים אחרים. על התחלת, לפני שנתיים, דיברנו פה על התחלת קצת, אז דיברנו על העניין הזה של האם צריך סימנים, או האם צריך מסורת, לגבי כל העניין הזה של התחלת בציצית. בכלל זה שאלה. אבל סימנים שכתובים בתורה, אז ודאי אם סימנים מהתורה, אז אפשר לסמוך על הסימנים, אין צורך במסורת. מסורת נדבר על דברים אחרים שלא מופיעים סימנים בתורה, כמו לגבי עופות. בסדר, עופות...
אז מסורת לא צריך בכלל לחיות ובהמות?
לגבי חיות ובהמות לא מופיעה הדרישה הזאת. יכול להיות שגם הכניסו את זה כבר גם כן, אבל זה לא נאמר לגבי חיות ובהמות. לגבי חיות ובהמות, סליחה. בסדר? אז זה לגבי הג'ירפה שגם... מה זה? מבחינה כלכלית, זה לא נראה לי משתלם. מה זה? כן. לא, מבחינה יחתית, הוא בהמה כשרה. יכול להיות אפילו, כמו שהוא אמר, יש זיהוי מהתורה. לא. וגם מהגמרא יש ביטוי. אני לא זוכרתי את השם שלו. מה היה לי פה גמר חולין, הייתי יכול להסתכל. אבל מופיע גם השם הזה. עכשיו לגבי מקום השחיטה, אז יש כאלה שדענו, אבל זה לא נכון, כי מקום השחיטה כל הצוואר קשה לשחיטה, אז לכן לא רואה שום סיבה. פעם חשבתי שזו הבעיה, אבל זה לא הבעיה. טוב, הדבר הנוסף שיש לנו זה חיות. מה הכוונה חיות? אין הכוונה חיות טורפות, בהמות זה, אלא הכוונה היא לבהמות, לא לבהמות, למה שנקרא אייל וצבי, הדברים האלה, זה הכוונה חיות. מה נפקא מינה ביניהם לבהמות? יש כמה וכמה הלכות ששונות בין חיות לבהמות. אחד זה החלב שלהם, חלב של חיה הוא מותר, וחלב של בהמה הוא אסור. דבר נוסף שיש זה העניין של... מה? כיסוי אדם, נכון? כיסוי אדם נאמר דווקא בחיה ועוף, ולא נאמר בבהמה. וגם אותו ועד בנו, איסור אותו ועד בנו של שחיטת האמא ושחיטת הבן, הוא נאמר דווקא לגבי בהמות, ולא לגבי חיות. זה לגבי ההבדלים הללו. מה עוד? עוד... אז עכשיו, אז לכן צריך להבחין ביניהם, כן? מבחינת הסימנים, אז הם צריכים גם את סימני הבהמות, אבל יש עוד סימן נוסף לחיות. הסימן הנוסף לחיות הוא מופיע בגמרא, שזה קרניים, קרניים וטלפיים. בקרניים אז יש באמת כמה וכמה כמה וכמה סימנים שהן צריכות להיות עגולות וחרוטות, ויש כמה וכמה סוגי ציורים איך בדיוק לצייר את הסוג של הקרניים. בכל אופן יש בראשונים רק מחלוקת האם כתוב בגמרא קרניים וטלפיים. טלפיים זה איזה סוג שונה של רגל כנראה. האם הטלפיים הוא גם סימן מעכב ביחס לחיות או לא? אז דעת ריבם שמופיע שם בתוספות, הוא אומר שבאמת הסימן הזיהוי היחיד הוא הקרניים. למה מופיע הטלפיים? הטלפיים זה לא בשביל הגדרתם כחיה, אלא הגדרתם כתאורה. זאת אומרת, הטלפיים צריכות להיות פרוסות ושסועות, זה בשביל להגיד שזו בהמה, שזו חיה טהורה. מלבד זאת, צריך את הקרניים, כי הקרניים סימן לזה שזו חיה ולא בהמה, כמו שאמרנו, נפקא מינה לדברים שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, טלפיים כשלעצמו זה לא מספיק, אלא צריך גם את הקרניים וגם את הטלפיים, כי הקרניים זה חלק יותר משמעותי. זה מה שאומר ריבם. דעת רבנו תם הוא ששני הדברים נצרכים, גם הקרניים וגם הטלפיים, לשיטתו דווקא... לשיטתו, לדעת, יש מחלוקת רבנן ורבי מאיר, בכל אופן לשיטתו גם הקרניים וגם הטלפיים נדרשים, רוב הראשונים חולקים עליו ואומרים שטלפיים אין שום הבדל בין זה לבין מפרסת פרסה, ולכן הם לא רואים ערך בסימן הזה של טלפיים. מהרמב"ם עולה שבאמת הקרניים הוא הסימן היחיד, אבל בכל זאת הוא דורש לבדוק גם את את שאר סימני הטהרה. זאת אומרת שהיא מפרסת פרסה ושוסעת שסע. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם לפי שיטת ריבם, ברגע שיש קרניים, אז זהו, אז אני יודע שזה חיה, ואני יודע שהיא תאורה. כנראה לחיות מאות, אין קרניים. זה ההנחה, הקרניים הנדרשות שם, זה שם חלולות ומסולסלות וכו'. זה כל זה לשיטת ריבם. הרמב"ם אומר, זה לא מספיק. לא מספיק דווקא את הקרניים, אלא צריך גם את הקרניים, וגם לבדוק את שאר סימני הטהרה, ולא בשביל שנדע שהיא חיה, אלא בשביל שנדע שהיא תאורה. וזה יכול להיות לשיטתו של הרמב״ם, שיש תמיד עניין לבדוק את הסימנים. כן, לא כמו שאמרתי שזה עניין נידה, אלא שממש צריך לבדוק. ולכן גם בחיה תאורה, הוא דורש לבדוק את הסימנים של התאורה, אף על פי שאתה יודע שהיא תאורה מצד שהיא חיה, בכל זאת צריך לבדוק את סימני התאורה שלה כבהמה תאורה, ולכן הוא אומר לבדוק גם את, את הרגליים. לפי הריבם? לא, לפעמים הם לא סימן, זאת אומרת זה רק בשביל... כן, שזה תאורה, לא שזה חיה. ואם זה שקרניים, אז זה מספיק במקום. והטלפיים נזכרו כאילו בגלל העניין של התאורה, אבל אין צורך בזה.
יש חיה שהיא תאורה בלי קרניים?
שהיא תאורה בלי קרניים?
לא,
אין דבר כזה. אולי תהיה בהמה, היא לא תהיה חיה. טוב, עכשיו הגענו אז זה לגבי חיות. זה פחות משמעותי בשבילנו, באמת רק אולי מצד רק מצד עצם השלמת התמונה המלאה. נעצור קצת בהיבט של הדגים והחגבים, נדון קצת באדם. מה קורה לגבי בן אדם? בן אדם מותר באכילה או אסור באכילה? מה אתם אומרים?
לכאורה ניסור.
אז לכאורה בתורה יש לנו כתוב לא לאכול את הבהמה שהיא לא מפריסה פרסה ולא שוסעת שסע. ועופות יש לנו רשימה, דגים... זה, מה, איפה האדם יכול להיכנס שם לתוך הקבוצה הזאת? הוא לא חגב, הוא לא דג, הוא לא בהמה, והוא לא חיה. אז מה כן? כתוב לנו את מה כן לאכול. הרמב״ם אומר לנו שיש עשה, לאכול דווקא את הבהמות האלה והאלה והאלה, ואת הדגים הטהורים וכו'. אז ממילא האדם לא נכנס שם.
ואז שוב בעייתי שזה רק לאו בכלל עשה.
כן. אז זאת אומרת שברגע שהרמב״ם אומר שיש מצוות עשה לאכול את הטהורים, אז ממילא הוא אומר שהאדם הוא לא בכללם, ולכן הוא אסור באכילה.
אבל אז לכאורה מי שאוכל אדם הוא לא עובר בלא תעשה, הוא רק מבטל מצוות עשה.
נכון. הוא לא נכנס ללאו עצמו, הוא נכנס לעשה. בניגוד לבהמות הטמאות שהוא כן הכניס אותם ללאו, כי היה קל וחומר, פה אין לי שום דבר. אין לי שום דבר ללמוד על בן אדם, ולכן זה יוצא שזה רק מצוות עשה שנכלל לב. כן, ביטול מצוות עשה. ביטול מצוות עשה זה לפי הרמב״ם. אבל הרייבד חולק עליו ואומר שזה בכלל מותר לגמרי. הוא מביא גמרא בכתובות, בדף סמך, ששם כתוב שיש רק מצוות פרו, שזה משהו מדרבנן כזה, ואומנם שם מדובר רק על חלב ודם, אבל הוא טוען שזה על חלב והדם של האדם. דם האדם הוא גם כן לא אסור באכילה, ובוודאי לא החלב. חלב של אישה מותר בשתייה, רק אסור באותו מקום, כי זה בלדה שקיצו. אבל אדם הוא גם כן לא אסור, לא דם שפרש, דם שנגיד נמצא בין השיניים ולא פרש, אז הוא לא אסור באכילה, וגם אם כן הוא אסור מדרבנן, אם הוא פרש.
למה אם הוא פרש הוא אסור?
מה זה?
למה אז אם הוא פרש הוא אסור?
מדרבנן, כי זה דומה ל... מה אמרת?
מריטיים.
נכון, מדרבנן שמריטיים. זה לגבי אדם, החלב מותר, אבל לא כתוב שם בשר. אבל הרי זה דומה גם הבשר. זאת אומרת, אם זה לגבי בהמות חיות... עכשיו לגבי אדם, אז יש לנו רמב״ם שזה עשה, אולי היה לנו שיטות, אז לא כתבתי. הרי בדבר שזה מותר, הגמרא שלו, הגמרא זה הגמרא בכתובות סמך. דעה קיצונית הפוכה לרייבד זה באמת זה הרעה. הרעה מאותה גמרא בדיוק אומר רק חלב ודם מותרים, אבל בן אדם הוא אסור מהתורה. יש לו איזו דרשה מתורת כהנים, אין לי אותה כאן כרגע, אבל לשיטתו יש לב ממש. זאת אומרת, לשיטת הרעה, זה רעה בכתובות, יש לב ממש. כן, זה בכתובות סמר, זה המקור. אין בעיה. אני חלוקתי באמת האם זה על חלב ודם, או שזה גם על בשר.
אין בעיה של עבר מן החי?
שנייה. אז זה קודם כל לגבי הלב של איסורי מאכלות אסורות. עכשיו יש בעיה של עבר מן החי, ואולי גם בעיה לאיסור הנאה מן המת. זאת אומרת, מה היחידים זה לאכול בן אדם? אם תאכל לא תאכל, אז אתה הורג אותו, אז יש לך איסור לא תרצח. ואם הוא מת, אז יש לך איסור הנאה מן המת. אז מה בדיוק מדובר פה? אז הרטב"א, שם בכתובות, גם כן אומר שלפחות מחיים יש איסור עבר מן החי. ורק חלב, חלב של אישה, הוא לא איבר מן החי, כי זה פרש, זה לא נחשב איבר, אז לכן זה לא מוגדר איבר מן החי. כן, ככה הוא מסביר את היתר של חלב אישה, חלב בהמה גם, אין לזה איסור של חלב של איבר מן החי, ככה גמר בבחורות, דף ו', מסבירה למה חלב מותר לנו בשתייה, וזה לא נחשב איבר מן החי, למרות שזה לא איבר, אפשר גם לדון מצד זה, אבל הם אומרים שזה פרש, אבל שאר הדברים, כל, אם תאכל בן אדם, אז יש בעיה של איבר מן החי, זה הרי. ובסוף יש גם את הרשב"א והרמב"ן שאומרים אין דבר כזה איבר מן החי באדם, והסיבה לכך היא שאיבר מן החי תלוי בשחיטה. זאת אומרת, אם או בהמתה או משהו מעין זה, הם טוענים שאין איבר מן החי בן אדם כי אין בזה שחיטה, כמו חגבים ודגים שאין בהם איבר מן החי כי לא מחויבים לשחוט אותם. דג אתה לוקח אותו מהים וזהו, אתה יכול לאכול, יש כאלה שאוכלים אותם חיים, אז עוברים אולי בתש הקיצו, אבל אין בזה איסור עבר מן החי. עבר מן החי זה דבר שלא המתת אותו, שלא התחייב, וזה דווקא בדבר שיש בו שחיטה. כיוון שאין שחיטה באדם, אז במילא אין בזה איסור עבר מן החי, אבל מצד שני הוא אומר, יש בעיה של איסור הנאה מן המת. זאת אומרת, אם הוא ימות, יש איסור הנאה, יש חיוב קבורה, אין לך אפשרות לאכול בן אדם בגלל הדברים האלה. זאת אומרת, אין עבר מן החי ויש איסור הנאה מן המת. או חיוב
פה. בדיוק, אבל אז זה איבר מן החי.
מה זה? אז יש אפשרות, נכון. בסדר. אם לא תהרוג אותו, נכון, אם תוכל לבר שלא יהרוג אותו, אז באמת לפי ההבנה הזאת אין איסור. מה זה?
זה הוא חובל אולי.
בסדר, הוא יהיה אולי חובל, נכון, פוצר. איסורים אחרים.
אבל יש עדיין איבר מן החי, אם אוכלים אותו גם כשהוא חי.
לא, אין, זה בדיוק האמירה שלו. האמירה של הרשב"א והרמב"ן, שאין איבר מן החי באדם, זה לא נאמר האיסור. כמו שלא נאמר בדגים וחגבים, גם לא נאמר באדם, כי אין בזה שחיטה. בסדר, הרמב"ן לדוגמה אומר שאין איסור נבלה. טוב, אין איסור נבלה בעופות מאים ובבהמות מאות, בגלל שאין בהם שחיטה. כיוון שהם בהם שחיטה, אז גם אין בהם איסור נבלה. נבלה שייכת רק דווקא בבעלי חיים טהורים. זה מה שהוא אומר.
לפי הריטב"א, אבל, כלומר, לפי הרשב"א והרמב"ן, אין איסור איבר מן החי, ואז לכאורה אם נאכל בן אדם שהוא חי, אז לא יהיה איסור פה בכלל, נכון?
כן.
אם לא נהרוג אותו. אבל לפי הריטב"א, יש איסור איבר מן החי, אבל עדיין יש איסור הנאה מן המת, נכון?
לפי?
לפי הריטב"א.
לפי הריטב"א, איסור הנאה מן המת, הוא לא התייחס לזה.
הוא לא התייחס.
לא. טוב, כמובן שפה אתם מכירים בטח את השיעור של הרב עמיטל על העניין הזה של, שגם עם כל הרשימה שכתבנו, זה לא רלוונטי לאכול בן אדם, כן? ויכול להיות שאולי זה שהתורה לא כתבה את זה, זה בגלל שזה לא שייך. כן? מה זאת אומרת? מאיפה יש ראייה? ופה אני רק רוצה להוסיף על מה שהוא כתב שם בשיעור, בגמרא וכולי, צדיק ב', מופיע שיש לבני נוח, אתם מכירים 7 מצוות, בגמרא שם מופיע 30 מצוות. 30 מצוות לבני נוח, ואחת מהן זה זה שהם קיבלו על עצמם לא לאכול בשר מתה. כך כתוב שם. מה זה בשר מתה? יש, בראש יש שתי לשונות. בשר מתה זה דבר שאו מת כי, לא יודע, פגע בו בחיה, זה תאונת דרכים, מת גמל, או מת הפרה. זאת אומרת שהם אוכלים משהו ששחטו אותו, משהו שהרגו אותו, אבל לא איזה פגר מת. זה אוכלים רק בעלי חיים. בני אדם לא אוכלים, אפילו לא בני נוח, הם לא אוכלים בשר של נבלה, שהתנבלה מעצמה. זה דבר, פירוש אחד, אבל הפירוש השני שם זה שהם לא אוכלים בשר אדם. זאת אומרת, אצל הגויים יש מצווה לא לאכול בשר אדם. אז אם הגויים לא אוכלים בשר אדם, כל שכן שעם ישראל, שהרי הגמרא בסנהדרין אומרת, שלא יכול להיות שיהיה דבר שאסור לבני נוח ומותר לישראל, אז זה מהבחינה הזאת. ופה כבר אפשר יהיה להוסיף, שדווקא ביחס לבני נוח, אסרה תורה את בשר האדם. ביחס לעם ישראל, היא אפילו לא תרחה לכתוב את זה, כי לא הייתה על דעתה את האפשרות שאנשים יעשו את זה.
נכון, אבל אפשר להגיד ש...
מה זה? המציאות כזאת.
הייתה מציאות בזמן מה, בנביאים.
כן, בנביאות פוריוניות.
בסדר, אבל זה התורה מציירת, מה שהנביאים מציירים את זה בצורה מאוד מאוד
עצובה. אבל זה לא שהם לא היו מודעים לזה שבכלל יש אפשרות כזאת.
נכון, בסדר, כשנכנסת רוח שטות, אז הכל אפשר לעשות.
אבל לא כתוב שם בנבואות פוריוניות לאכול חזיר או משהו. מה זה? לא כתוב שם לאכול בשר של בהמת טמאה שאנחנו יודעים בוודאות שהיא טמאה. כתוב שם ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם וכל מיני כאלו, כאילו
בתור איזה משהו שהוא כללה.
כן, אבל לא בתור משהו שהוא איסור.
זה בסדר, מסכים שזה לא מפורש בתורה, ולהפך, אולי זה שזה לא מפורש, יש אפשרות לקרוא את זה לכאן או לכאן. זאת אומרת, יש אפשרות לראות את זה כדבר שהוא מותר, כביכול, ויש אפשרות לומר, לא צריך היה לומר שזה אסור. זה כמו הדיון לגבי מידות, למה לא כתוב בתורה העניין של המידות, של להיות טוב וכדומה, להיות ענה, אז יש דברים שאפילו לא צריך לכתוב אותם, כן? זה סוג של הסתכלות. בהקשר הזה אני רק אומר שיש לנו באמת, הגמרא מציינת את זה ביחס לבני נוח, ולכן לכל היותר יש לנו את המצווה של בני נוח, שזה דווקא לא ראיתי שהתייחסו לרעיה הזאת. זה לגבי בני אדם, בסדר? זה לגבי בני אדם, העניין של בערך מה שמצוי בראשונים ובספרות. כמובן לא נפסק בשולחן ערוך ההלכה מה קורה לגבי בן אדם, זה רק הבאנו את זה כאן. טוב, טוב, נדבר על עוד, יש עוד שלוש קבוצות, נדבר על זה בקצרה. באמת יש לנו ביצים, אז אנחנו נדלג על חגבים. חגבים זה לא, כנראה לא עובר לעשייתם מבחינתכם. אז ככה, עופות. מה קורה לגבי עופות? בתורה מה יש לנו בעופות? יש סימנים או אין סימנים?
אין סימנים, רק אמרו את התמיעים.
יפה. בתורה אין לנו סימנים לגבי עופות. כל הסימנים שהוזכרו הם סימנים שהוזכרו על ידי חז"ל. אמרנו הלכה למשה מסיני, אבל הם הוזכרו על ידי חז"ל. ויש רק רשימה של 24 עופות טמאים. כן? שחז"ל מסבירים שבגלל שיש 700 מינים של עופות טמאים וכדומה, שכאילו הם מתפרטים מתוך ה-24, אז לא תרחה התורה לפרט לנו את הכל. לא תרחה, הפוך. יש 700 מינים של עופות טהורים וכדומה, אז היא לא רצה לכתוב את הטהורים, כתבה את הטמאים, וממילא תלמד שאם הם לא בכלל הטמאים, אז הם טהורים ומותרים. זה מה שעולה, והגמרא שם אומרים שמי שבקי באמת בשמות של ה-24 עופות הטמאים ובסימנים שלהם, אז הוא ידע, אז הוא יכול לאכול כל עוף אחר. ברגע שהוא ידע שזה לא עוף הזה, זה בסדר. מי שלא, שיבדוק על פי הסימנים שעוד מעט נגיד אותם. ואם יש לו מסורת, כן, מה זה מסורת? שם מדובר על צייד. צייד שהוא בקי בשמות, כן? לא רב, אלא צייד, רב צייד, מה שכתוב שם. דווקא הצייד הוא זה שנדרש פה, מישהו שיודע במציאות, כן? לא איזה מישהו שלמד מהספרים, איך נראה העוף הזה. אז הוא יודע, הוא הכיר את העוף הזה, הוא ראה אותו, הוא יודע מה השם שלו וכולי. אז הוא זה שיכול לומר, העוף הזה מותר, העוף הזה אסור. דווקא פה בהקשר הזה אנחנו נזקקים לזואולוגים וכדומה, ולא לאנשי בית המדרש. לא, זה אני אומר, זה אפשרות אחת. זאת אומרת שמי שבקי בשמות הללו, מי זה הבקי, אותו צייד, הוא יכול לומר זה אסור וכל השאר מותר.
אבל יש עוד דברים שאנחנו קוראים, חוץ ממה
שקרה אותו. אז עכשיו אנחנו נראה האם זה נכון. זאת אומרת, האם באמת הרשימה היא המקודשת או הסימנים. הרי חז"ל גם מצד שני נתנו לנו סימנים. אז מה קובע, הסימנים או הרשימה? המתח הזה בין הסימנים לרשימה קיים גם בעופות, הוא קיים גם בחגבים, שגם שם יש לנו גם סימן, יש לנו גם רשימה וגם חלק מהסימנים, ושאלה מה מכריע מביניהם. והפער הזה בין הסימנים לרשימה הוא זה שיוצר את הבלגן, ובגלל זה פה הכניסו את המסורת. הגמרא מכניסה את המסורת.
אבל לכולי על מה הסימנים הם דאורייתא?
לא, הם הלכה למשה מסיני. סימנים הלכה למשה מסיני, שאלה אם באיזה מקרה אנחנו סומכים עליהם. אז בואו נראה. בעופות יש לנו בעצם שתי שיטות מרכזיות. שיטת רשי ותוספות, ושיטת רבי משה ורבי יוסף הוא בעל השיטה ורבנו אותה. שיטת רשי והתוספות הם כאלה. יש לנו ארבעה סימנים. מה הם ארבעת הסימנים בעופות? כן, מי רוצה לעזור לי?
זפק,
קורקבה נקלף. זפק זה האזור שבו מצטבר כל הלכלוך. קורקבה נקלף זה אזור, זה אור כזה שנמצא על גבי הקורקבן. מה שאתם מקבלים פה לפעמים לאכול. ומה עוד יש לנו? ואינה דורס. כן, אינו דורס, שזה משהו שניסינו לפרש.
אבל זה לא קשור לאצבע יתרה, אינה דורס?
לא, אצבע יתרה זה הכוונה שבמקום שתי אצבעות מאחורה יש לו אצבע אחת. בסדר? יכול להיות שזה קשור לזה, שהוא לא יכול לדרוס ככה. אבל זה לא קשרו בין שתי הדברים. בסדר? ולכן אתם יכולים לראות, זה רעיונים שבעמוד החשמל יש להם אצבע אחת אחורה. אין להם שתי אצבעות אחורה. עכשיו, מה זה לא דורס? לא דורס, כאן נחלקו הראשונים גם כן מה המשמעות של הדבר הזה. רש"י מסביר שזה לתפוס את האוכל תוך כדי המאכל, תוך כדי שאתה אוכל. זאת אומרת, אתה לא רק מנקר, תרנגול כשהוא אוכל, הוא רק מנקר, הוא לא מחזיק את האוכל ואז מנקר אותו.
בדיוק, בגלל זה אמרתי שאצבע יתרה זה דורס.
כן.
כי הוא יכול לדרוס רק אם יש לו שתי אצבעות, כאילו משני הצדדים. אחרי ראינו, היה כתוב שם שהוא, שהם אוכלים תוך כדי באוויר, כי הם תופסים...
אבל זה פרשנות לדורה, זה לא פרשנות לעצבע יתרה. מה שאני יודע. יכול להיות שאפשר להסביר את זה, לא, את עצבע יתרה על תקן, על העניין של הדורס, אבל, אבל כרגע זה עומד בפני עצמו. זאת אומרת, מה המשמעות של זה שהם דורסים? זה שהם מחזיקים את האוכל בזמן האכילה. ואז הם ביטוי לאיזו השתלטות, אגרסיביות. זה, יכול להיות שהם יכולים לעשות רק בזה, יכול להיות שלא, ובכל אופן, אולי זה באמת, הנה חינם, זה צריך להיות בהתאמה כנראה. אבל זה ההסבר שלהם. רבנו תם מסביר שהכוונה בדורס זה לא שאתה תופס, זה שאתה אוכל אותו גם כשהוא חי. זאת אומרת, זה הבעיה. הבעיה היא שהוא אוכל יצור חי. כן, בכל אופן, לפי שני ההסברים, יש פה איזשהו סוג של אגרסיביות, איזשהו סוג של אכזריות, שאותה אנחנו לא מעוניינים להכניס. כן, אם דיברנו על העניין הזה של וניתמתם בהם, של הטמטום והמידות הרעות, הרמב"ן מדבר על זה הרבה, אז שוב, אנחנו לא מכניסים, וחלק מהסימנים האלה הם מראים לנו בעצם את התכונות שקיימות בבהמות, בחיות, בעופות הללו, והעניין של הדריסה הוא חלק מזה. אז גם לפי שני ההסברים, גם לפי רש"י וגם לפי רבנו תם, שני הדברים הם ביטוי לאכזריות ואיזשהו אגרסיביות. הרשב"א רק מאיר שאכילה של זבובונים ותולעים, כן, לא תקשו עליהם מתולעים, שתרנגולים לפעמים אוכלים גם דברים כאלה, זה לא מוגדר דריסה. זאת אומרת, מדובר בעלי חיים, כנראה עכברים ומה, ולא תולעים. תולעים הם לא נכנסים לקריטריון הזה, בכל אופן. זה מה שמסביר הרשב"א. ומלא, זה רק בשביל להקדים, אז אמרנו ארבעה סימנים. עכשיו, מה עושים עם ה-24 עופות מים הללו? איך הם מסווגים? כאן נחלקו הראשונים לגבי העניין הזה. אז רש"י ותוספות מסבירים שבאמת 20 מהעופות של הטמאים הם לא דורסים. זאת אומרת, 20 מתוך ה-24 טען הטעמים שהנשר הוא אבי אבות הטומאה, הנשר הוא העוף שאין לו שום סימן טהרה. אף אחד מארבעה הסימנים האלה אין לו. זה הנשר. לכן הוא מלך העופות, הטמאים כנראה, והוא, זה ההגדרה שלו. יש בלבול קצת בנשר, לעית, גם כשמדברים על איגל, איגל זה בעצם מתכוונים, מתכוונים לעית, אבל בעצם זה, זה, הפרשנות של זה זה נשר, אבל תמיד הציורים, ציורים של עית. עית היא כאילו נחשבת החיה המרשימה, אבל בעצם הנשר הוא הפרשנות של, של איגל, אבל הוא, הוא בעצם דבר תמה. נשר זה הדבר הכי תמה, ככה עולה מהגמרה. הנשר זה, אתם יודעים מה זה נשר? העוף הגדול. מה זה?
דורס,
הוא אוכל לבלות. אבל חזל כן אומרים שיכול להיות שהוא גם דורס על בעלי חיים חיים. ככה, נכון, שבאמת הוא אוכל לבלות, אבל יכול להיות שגם דברים אחרים הוא אוכל. ככה כנראה. חופל, מהגמרה עולה שאף אחד מהסימנים של ה... של הטהרה לא מופיעים אצל הנשר. אבל שאר העופות הטמאים מסבירים רש"י ותוספות שהם לא דורסים. זאת אומרת שיש להם סימן טהרה אחד לפחות, ואפילו יותר. זאת אומרת כולם לא דורסים, כל ה-20 לא דורסים, ויש להם עוד שני סימני טהרה. זאת אומרת הם טמאים רק בגלל שיש סימן טהרה אחד שאין להם, ועוד הם נחלקים שם עם עורב ופרס ואוזנייה. אני רוצה להכניס אתכם לכל הסוגיה. הסוגיה הזאת היא ממש ממש מסובכת, למרות שהיא לכאורה נראית טכנית כזאת, אבל בכל אופן מה שעולה משם זה ש-20 הם עם שלושה סימני טהרה, ועוד העורב יש לו שני סימני טהרה, ופרס ואוזניה יש להם סימן טהרה אחד. עכשיו, אז אם אני רוצה לאכול עוף, מה אני אעשה? אז נניח שלעוף הזה יש סימן טהרה אחד, האם אני יכול לסמוך על זה או לא? האם אני צריך את כל הארבעה סימנים או לא? אז הגמרא אומרת ככה, מי שבקי בכל השמות, אז אם יש לו סימן טהרה אחד, יכול לאכול. כן, ברגע שאתה בקי ויש סימן טהרה אחת, אתה יכול לסמוך על זה, אתה לא צריך את כל הארבעה. אבל מי שלא בקי, אז הוא צריך שיהיו שני סימנים והוא יכיר את העוף עורב. ואז הוא יודע שהוא לא דורס והוא לא מכלל העופות הטמאים. זה מה שרש"י ותוספות מסבירים. הבעיה היא בשיטה הזאת שלפי שיטתם יוצא שרוב העופות הטמאים הם לא דורסים, ואנחנו יודעים הפוך. בכל העופות האלה שאנחנו מכירים, כולם נכנסים למשפחת הדורסים. אז לכן זה שהם טוענים שהם לא דורסים, וגם לפי הגדרה של רש"י, שדורס זה לאחוז את, לאחוז את הטרף בשעת האוכל, וגם לפי רבנו תם, שזה לאכול אותו חי, הם עונים על הקריטריונים האלה. אז לכן הפרשנות הזאת היא פרשנות בעייתית קצת.
לעניין עופות ראינו שיש הבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך. רמב״ם אומר שצריך אחד משלושת הסימנים, והשולחן ערוך אומר שצריך את כל השלושה.
לגבי?
לגבי עופות.
לגבי עופות? שנייה, אז עוד שנייה נדבר. אז לכן רשי ותוספות קודם כל אמרנו שהם אומרים שכל העופות הם לא דורסים, ואז לפי זה הם אמרו שמי שבקי מספיק לו סימן אחד, מי שלא אז צריך שני סימנים. מה זה? כן, תורה קודם כל הגדירה מה תמי. אני עכשיו צריך לברר, או שנייה נדבר בדיוק מה נקודת המחלוקת. אני רק רוצה להגיד את השיטה, ואז ננתח בסופו של דבר. אז בעצם מה אכפת לי? אכפת לי מהרשימה, אכפת לי מהסימנים. בכל אופן, מה יוצא, אבל מה להלכה? רשי, כשעצמו פוסק, שם בסוגיה הזאת רשי מבטא את עצמו להלכה, ואומר שבגלל מצאו איזה סיפור שם על איזה תרנגולת שהיא פתאום התפרצה, עד עכשיו חשבו שהיא תורה, פתאום ראו שהיא דורסת, אמרו זהו יתמאה, קוראים לה תרנגולת הדאגמה, ובגלל זה שחשש דריסה, שלא ניתן תמיד לזהות את זה, שאוף הוא דורס או לא, אז לכן הוא אמר שאף פעם אי אפשר לסמוך על הדיקה, תמיד צריך מסורת. זוהי שיטת רשי. זאת אומרת, שיטת רשי בהקשר הזה, שהמסורת היא כמובן לא מרחיבה את היתר, אלא מצמצמת אותו. זאת אומרת, מלבד ה-24 עופות מים שיש לנו, יש לנו עוד צמצום יותר גדול, שזה העניין שאנחנו צריכים את המסורת, ובלי המסורת אין לנו אפשרות באמת להתיר. זאת אומרת שלפי רשי, מה שעולה זה ככה, הרשימה עצמה של ה-24 עופות והמינים שלהם, היא זאת שקובעת. הסימנים הם רק הדרך שלנו לבדוק את זה. כיוון שנכשלנו בדרך הזאת, אז ממילא מה שאנחנו הולכים זה להפיק של המסורת, והמסורת היא זאת שקובעת לנו. כיוון שהמסורת היא יותר מצומצמת, אז ממילא יוצא שיש לנו עוד עופות שתמים. זאת אומרת, לפי רשי, מה שחשוב זה המינים ולא הסימנים. הסימנים זה רק החיטים, צריך לדעת מה הם אותם מינים האסורים. ממילא, בימינו שיותר קשה לנו לדעת, אז אנחנו צריכים ללכת על פי המסורת. זה ההסבר של רשי. לעומת זאת, רבי משה בר יוסף ורבנו תם מסבירים הפוך. זאת אומרת, לשיטתם, כל ההופעות האלה הם כן דורסים. זאת אומרת, הקריטריון המרכזי של התארה הוא דווקא זה שאוף הוא לא דורס. ולכן כל 24 עופות הטמאים ודאי כן דורסים. ממילא, הקריטריון של אינו דורס הוא קריטריון משמעותי שאולי אפשר יהיה על פיו להקל ביתר קלות. מוכיחים את זה גם מהמשנה, אין לי כרגע את הזמן להוכיח את כל הראיות שלהם, אבל סתם במשנה מי שיסתכל יראה כתוב אוף דורס טמא, וזה שיש לו קורקבה נקלף וזה וזה, טהור. אז הגמרא כבר, המשנה בעצמה יצרה חלוקה בין ארבעת הסימנים, ונתנה הרבה יותר משקל לעניין של הדריסה, מאשר לעניין השני, מאשר לשאר הסימנים. עכשיו, לפי דבריהם יוצא שבעצם כולם דורסים, אלא שלגבי שלוש הסימנים האחרים, העופות מתחלקים. יש כאלה שיש להם את הסימן הזה, יש כאלה שיש להם את הסימן הזה, וכו'. ממילא, לפי דבריהם, אם יש שלושה סימנים, אז העוף כבר טהור. זאת אומרת, במקרה שאדם בקי מספיק סימן אחד, במקרה שיש שני סימנים, אז מספיק לדעת שזה לא עורב, כי לא עורב יש שני סימני טהרה. במקרה שיש שלושה סימני טהרה, הם מתירים. זאת אומרת, הם מתירים גם בלי צורך במסורת, גם בלי צורך בכלום, כי ההנחה הפשוטה שכל הסימנים, כל העופות הטמאים, הם דורסים. ממילא, אם הוא לא דורס, ויש לו עוד שני סימנים, אז ממילא הוא טהור. אנחנו לא צריכים לחשוש בכלל שזה נכנס לטומאה, והם לא דורשים את המסורת. כלומר, לפי שיטתם, ההסתכלות היא הפוכה. ה-24 עופות טמאים שנמצאים בתורה הם הדרך שלנו למצוא את הסימנים שמגדירים באמת את הטהרה. זאת אומרת, מה חשוב לפי רבי משה ורבי יוסף ורבנו תם? דווקא הסימנים הם החשובים. הרשימה היא רק מספקת לנו את הסימנים, ולא הפוך. כן, אם נסכם את זה באופן מאוד, אומנם זה באופן יחסית גס, אבל כדי לא לסבך יותר מדי, אז לפי רשי, מה שחשוב זה הרשימה. סימנים זה היה רק אינדיקציה. היום אי אפשר לבדוק, כי אנחנו מתוסבכים שהם התרנגולת הדאגמה שפתאום דרסה לנו, ולכן מה שהולכים זה למסורת. לעומת זה, לפי משה בר רבי יוסף, הסימנים הם המשמעותיים. הרשימה היא רק החיטים, זה לדעת אותם. כן? לדעת את הסימנים. ומילא, אם יש לפי דבריהם שלושה סימנים, הוא ודאי טהור, וגם מישהו לא בקי. עושה סימנים כשהמרכזי הוא לא דורס. כן? אם הוא לא דורס, זה הסימן המרכזי.
יש רב חיים מעניין גם, שאומר שלא דורס, קצת מסביר את זה אחרת, לא דורס הוא רק, הוא לא סימן טהרה, הוא סימן טומאה. זאת אומרת, דבר שהוא דורס, הוא סימן טומאה. אם הוא לא דורס, אז הוא לא טמא. אבל עדיין צריך סימני טהרה חיוביים. ולכן הוא אומר, זה שיטת הרמב״ם, ש...
ששיטת הרמב״ם לא מספיק לדעת שזה לא דורס, צריך עוד סימן טהרה אחד נוסף, וזה מהסיבה הזאת שיש גם, הוא גם בתוך הסימנים עצמם יוצר הבחנה בין סימני טומאה, שזה הדריסה, לשאר הסימנים שהם סימני טהרה. ולכן צריך את ההיעדר של הטומאה, אבל גם צריך את הסימנים החיוביים של הטהרה. ככה רב חיים מסביר, ועל פי זה הוא רוצה לבאר את שיטת הרמב״ם, למה הוא, הוא אומר שיש צורך גם בסימן חיובי מלבד, מלבד העניין שזה לא דורס. כן? הרמב״ם הוא יותר דומה לרבי משה בר ביוסף, אבל הוא דורש גם את הסימנים החיוביים. טוב. מה זה? כן, לרוב אף
אז למה שני סימנים מספיקים?
שני סימנים מספיקים זה רק אם יש לו שני סימנים. זאת אומרת, יש לו רק שני סימני טהרה ולא שלושה. אם יהיה לו שלושה, אז באמת אתה מסתבך עם שאר העופות הטמאים.
אם יש שניים,
יש שלושה, זה יהיה יותר גרוע באמת לפי רש"י ותוספות. אם יש שניים ואתה יודע שזה לא עורב, אז אין עוף טמא שהוא כזה. כי כל העופות הטמאים יש להם שלושה ולא שניים. אז לכן אתה יודע שהם לא מעופות הטמאים. רק שניים, כן. לכן אמרתי, זה רק שניים. אם זה שלושה, זה יותר בעייתי. דווקא לפי השאר הראשונים זה הפוך. עכשיו, הרשב"א אומר שבגלל כל התסבוכת הזאת של השיטות, אנחנו באמת לא סומכים על זה, ואנחנו כן הולכים לפי המסורת. זאת אומרת, הוא מחמיר כמו שיטת רש"י, וככה באמת פוסקים. זאת אומרת, שהולכים לפי המסורת. מה שכן, פה לעניין, אם ניקח את זה קצת אקטואליה, תרנגול הודו. תרנגול הודו הוא התגלה בדרום אמריקה. צפון אמריקה, אני לא זוכר כבר, או באינדיה, אני לא זוכר מה קדם למה. והוא, זה אוף חדש, כן? זה לא אוף שהיה ידוע ומוכר. אבל בכל אופן, גילו את הסתכלו על הסימנים שלו והתירו אותו. ואז אמרו, אבל רגע, אבל אין לגביו מסורת, אז מה עושים? הנציב, בשוט משיב דבר, כותב שכיוון שכבר נהגו בו יותר, אז אף על פי שאין לו מסורת, אנחנו לא נשוב ונאסור אותו. כי זה לא הוציא לאז, ולכן הוא נשאר ביתרו. זאת אומרת, הוא עונה לסימנים, אבל אין לגביו מסורת. אז מה עושים? כן, יש כאלה שרצו להחמיר כי זה דומה לתרנגולתא דאגמרי. מה זה תרנגול? זה סוג של תרנגול, והוא יחסית די אלים. מי שמכיר אותו הוא גדול, ויש לו את הקטע הזה של הדקירות והניקורים. אז יכול להיות שיש לו סוג של דריסה. אבל אף על פי כן, כותב העמק דבר, וככה רוב הפוסקים מחזיקים בעמדה הזאת, שתרנגול הודו הוא בכלל זה, אף על פי שאין לו מסורת. זאת אומרת, אף על פי שאין לנו מסורת, אפשר להגיד שיש מסורת ביחס לתרנגולים באופן כללי, לא לגבי כל מין ומין, אבל בכל זאת אמרו שכיוון שהוא כבר התירו אותו בישראל, אז אם לא נשוב ונאסור אותו. טוב. בסדר, כפי שאמרתי, אחרי גבים נדלג. גם על דגים, רק נעיר הערה לגבי דגים. לגבי דגים אמרנו את צורך בקסקוסת וסנפירים, הסימן המרכזי הוא קסקסת. סנפירים ולא כל כך מעניין אותנו, מי שיש לו קסקסת יש לו סנפירים, מי שיש לו סנפירים לא בהכרח יש לו קסקסת, ולכן מה שמשמעותי מבחינתנו זה הקסקסת ולא הסנפירים. היום בחנויות תמיד משאירים חתיכת קסקסת על גבי הדג כדי שידעו שזה טהור, זאת אומרת, וצריך חותם על זה. דגים זה אחד מהדברים שצריכים חותם, לכן משאירים גם את הקסקסת ולא מסתפקים רק בזה שזה כתוב שזה כשר, אלא בדרך כלל מסתכלים כמובן בטונה ודברים כאלה שזה אריזה סגורה עם חותם וכדומה, לא משאירים לנו את זה, זה גם מקולף, אז אי אפשר להשאיר לנו את זה עם הקסקסת, אבל יש דגים שמשאירים. מה זה קסקסת? פה יש דבר מעניין, הרמב"ן אומר שקסקסת זה סוג של לבוש, לבוש קסקסים. אז לכן צריך לוודא שיש אפשרות לקלף את זה. אם אין אפשרות לקלף, אז זה לא מוגדר קסקסת, זה חלק מהאור. כן, וזה נפקא מינה שיש כמה דגים שדנים בזה, פוסקים. בפתחי תשובה הוא דן בזה על דג, שזה לא מתקלף ממנו הדג, וצריך ממש לחתוך. אם אתה צריך ממש לחתוך, אז יכול להיות שזה חלק מהאור של הדג, וזה לא מוגדר קסקסת. אז לכן, פה ההגדרה של הרמב"ן, רמב"ן על התורה, כן, לא בחידושים, ההגדרה שלו של לבוש קסקסים מעכבת פה להלכה במציאת דג טהור. כן? לא צריך פה יותר מדי. השאלה אם יש לו קסקסים או לא קסקסים, אבל השאלה מה זה קסקסים. אז פה הדיון הוא גם כן משמעותי, זה רק הערה לגבי העניין הזה. טוב. לגבי ביצים, הפוך, אם יש לו קסקסת אז יש לו סנפיר, ואם יש לו סנפיר זה לא אומר שיש לו קסקסת. למה התורה הזכירה סנפיר? התורה אומרת, הגמרא אומרת יגדיל תורה ויאדיר. יש כמה הסברים מה זה אומר יגדיל תורה ויאדיר. יש אומרים שזה סימן טהרה, זאת אומרת שצריך לחשוב על הרעיון שיש בסנפיר, וזה כאילו גורם טהרה, ככה הריטב"א מסביר את זה. הכוונה שזה גורם טהרה, אף על פי שזה בעצם לא משמעותי. זאת אומרת, גם אם דג יוצא מהמים ומשיל את הסנפירים שלו, זה לא הופך אותו להיות אסור, זה לא הופך אותו להיות טמא, ובעצם מה שמשמעותי זה הקסקסת. הכוונה רעיונית, מה העניין של הקסקסת? לא חשבתי על זה כרגע. אבל כמו שחשבנו לדוגמה בעופות, או בחיות, או בהמות, שם הסימנים הם מסבירים. פה בדגים, אז הרמב"ן, מה שהוא מסביר זה שהדגים האלה בדרך כלל גרים פשוט למעלה ולא למטה, הם לא נמצאים במצולות, איפה שאין חמצן, איפה שזה האוויר מסריח וכו'. זה ההסבר שלו, שוב, לפי השיטה שלו, שהנקודה של מאכלות אסורות זה העניין של הטמטום, והעניין של המידות הרעות, אז, או הבריאות, ולכן הדגים האלה הם פשוט נמצאים במים יותר, יותר מחמצנים למעלה, ולכן זה עדיף. איך זה מתקשר בדיוק לסימן של קסקסת לסנפיר? אני לא יודע. טוב, עוד נושא נוסף שיש לנו זה על ביצים. דם בביצים זה כבר לא קשור לבעלי החיים, זה קשור לביצים, בהנחה כמובן שהביצה היא תאורה, בהנחה שאמא שלה לא הייתה טריפה, שזה גם זה חשוב, אז מותר יהיה לאכול את הביצה. כן, היוצא מן התמה תמה, ולכן אם זה יוצא מבהמת תמה, מעוף תמה או מדג תמה או מעוף טרף, אז זה אסור. אבל יש עוד בעיה, אם יהיה דם בתוך הביצה גם כן יהיה אסור לאכול את הביצה. באיזה תנאי? כאן נאמר בגמרא שנמצא לעקור דם, זורק את הדם, חולין סמך דה אדמות ב', זורק את הדם ואוכל את השאר. אמר רבי ירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה, כן? ואחר כך רבי דוסטאי אומר כל זה כשזה נמצא על החלבון, אבל אם זה נמצא על החלמון אז הכל אסור. אז זאת אומרת, יש לנו פה שני תנאים. קודם כל, שלא יהיה דם. אם יהיה דם, אז זה דווקא מותר, בתנאי שזה לא על הקשר. על זה מוסיף רבי דוסטאי ואומר, כל זה נכון בחלבון, אבל לא בחלמון. אם זה בחלמון, אז זה אסור לגמרי. גם פה יש מחלוקת ראשונים, כמי לפסוק בלשנות, וגם מה המשמעות של הפסיקה הזאת.
רגע, אם זה בחלבון, אז זה על הקשר? בסדר?
אז הקשר יש, זה בדיוק העניין, שיש קשר גם בחלבון וגם בחלמון. אבל עוד שנייה נדבר על זה, כאילו נסביר את זה.
קשר.
קשר זה מי שיודע בביצה, יש לנו את נדבר על חביתה, כן? אז ששם רואים את זה פשוט. אז יש לך את הלבן, את השקוף, ויש את הצהוב, ויש באמצע משהו לבן כזה. הלבן הזה זה הקשר. זה כאילו כמו החבל טבור. זה לא בדיוק החבל טבור, אבל זה כאילו הצהוב ממנו מתפתח העובר, הלבן זה המזון של העובר, והקשר זה הקשר ביניהם. זה הקשר בין המזון לעובר. אז זה משם מתפתח העובר.
איפה הדם נמצא?
הדם נמצא על הלבן. לפי האמירה שזה קשר, זה על הלבן. על הלבן של
הקשר עצמו.
לא השקוף, אלא הקשר עצמו. כן. על הקשר עצמו. לפי השיטה של חלמון, אז זה בצהוב כמובן.
אבל
מתי
שיש קשר, גם הלבן וגם בחלמון וגם בחלמון.
כן, כי הוא...
מה זה קשר בחלמון?
כי הלבן הזה הוא הרי מתחבר גם ללבן, גם לשקוף וגם לצהוב. אז גם יש כאילו קשר, כי זה מתחבר בין שניהם. אז יש קשר, זה פשוט חוט. חוט הזה הוא מתחבר גם לשם וגם לשם. אז לכל האורך של החוט, אם ימצא שם דם, אז זה יהיה אסור לפי רבי ירמיה. ולפי רבי דוסטאי, ואם זה לא, אז זה מותר. אומר רבי דוסטאי, זה משנה הקשר דווקא בחלבון. אבל בחלמון, גם אם זה לא נמצא על הקשר, זה יהיה אסור. מה הסיבה לאסור? יש פה שתי אפשרויות. או מדין איסור דם, או מדין שכאילו הביצה מתרקמת. יש פה עוף, והעוף הזה הוא שרץ, כי הוא עוד לא התפתח לגמרי. אז זאת אומרת, יש פה שתי... זו שאלה איך להבין את האיסור הזה, האם מצד שמתפתח פה עוף, או מצד איסור דם, שזה איסור אחר לחלוטין. בכל אופן, מה ש... רש"י אומר שדם שבביצה זה מדרבנן, ואם זה נמצא על גבי הקשר, אז זה ביטוי לכך שיש פה דם של אוף, וברגע שזה פושט החוצה מהקשר, אז זה אוסר את כל הביצה. זאת אומרת, אם זה רק על הקשר, אז זה פחות בעייתי. אחר כך, אם זה מתפשט, זה ההמשך של רבי דוסטאי, שזה יתפשט מהקשר, ולא שזה נמצא על מקום אחר חוץ מהקשר, אלא שזה יתפשט מהקשר, אז כך רש"י אומר שזה אוסר את כל הביצה. לעומת זאת, יש שיטות הפוכות שיותר מקילות. תוספות, לדוגמה, אומר שכל דם שלא נמצא על הקשר הוא מותר לגמרי באכילה. יש משנה בכריתות שאומרת שדם הביצים הוא מותר, ולכן הוא אומר דווקא על הקשר זה נאסר, בין אם זה של חלמון, בין אם לא, אבל זה מדין דם, לא מדין אוף. זאת אומרת, לפי רש"י זה אסור, בכל מקרה זה אסור מדרבנן, אם זה על הקשר זה יהיה אסור אפילו אולי, לא, זה אסור מדרבנן, ואם זה על הקשר זה אסור כי זה התפתחות של האוף. לעומת זאת, לפי תוספות, הפוך, אם זה לא על הקשר, אז זה מותר לגמרי. זה הגמרא אומרת שזה מותר, זה לא רק מותר מדאורייתא, זה מותר לגמרי. רק אם זה נמצא על הקשר, זה אסור מדין דם. ולכן צריך לקחת את זה ולזרוק את זה. טוב, למעשה מה שעושה הרשב"א, הוא אומר שאנחנו צריכים להחמיר בכל לכל השיטות, כי יש פה שיטות מתהפכות קצת, יש פה שיטת הרי"ף הרמב"ם, לא הזכרתי אותה כרגע, בכל אופן הוא אומר שצריך להחמיר לכל השיטות, ולכן מה שצריך לעשות זה בכל דם שנמצא בביצה, צריך לאסור לאכול את הדם, ואם הדם חורג מהקשר, אז צריך לאסור את כל הביצה, אבל הרשב"א מדבר על ביצים מופרות. הביצים שלנו הן לא ביצים מופרות, הן ביצים מוזרות. מוזרות זה הכוונה, ספנה מערה מה שנקרא, זה הרי תרנגולת, יש לה מחזור של ביציות יוצאות, וגם אם הן לא מופרות, הן יוצאות כביצים. אז מה קורה לגביהם? אז לגביהם הוא אומר שכיוון שלא מתפתח שם מפרוח, אז אין פה לא את הסיבה של דם, ולא את הסיבה של אוף, כי לא יוצא מפה אוף. אז למה לאסור?
למה אין דם?
מה זה? כי אין בזה יצור חי, זאת אומרת זה לא דם, זה מעביר חמצן וכו', ופה אין, הביצית הזאת היא לא מפתחת עובר, אז הדם שבא הוא גם כן לא יהיה דם, זה הדם הזה מאיפה הוא מגיע. בכל אופן, זה כבר אמרנו שלפי התוספות כל דם ביצים הוא מותר מהתורה, הוא מותר לגמרי, הוא לא מותר רק מדרבנן, הוא מותר לגמרי.
לפי תוספות, כן.
כן. אז זה מה שאומר הרשב"א, אבל השולחן ערוך פוסק שמדרבנן אנחנו אוסרים את הדם הזה וצריך לזרוק אותו, אף על פי שזה ביצים מוזרות. אז לכן מה שעושים להלכה אצלנו, זה שאם אתה מוצא דם, אף פעם אתה לא צריך לזרוק את כל הביצה, צריך לזרוק את הדם בלבד. בסדר? כי אין פה בעיה של התפתחות של העובר, היום ביצים עוברות גם סריקה, אז בדרך כלל אין את הבעיה. סתם כהערה, כאילו משהו מציאותי, ביצים חומות יש יותר סיכוי לדם. מה זה? יפה. זה מה שאני אומר, שיכול שבגלל שזה לא שכיח, אין צורך לבדוק, הרמ"א כותב שלמרות זאת צריך לבדוק את הביצים. זה נפקא מינה שבאמת מעניינת למה הרמ"א כותב לבדוק. אז פחות שכיח, במיוחד היום שגם הן עוברות בדיקה וכולי, אז בכל זאת הוא כותב שצריך לבדוק. כן, מה זה אומר שצריך לבדוק? שאתה צריך לפתוח את זה. יכול להיות, אז צריך לבדוק, אבל לא נראה לי שזה כל כזה מיעוט מצוי, ממה שאני יודע, כמעט זה כמעט לא קורה. מיעוט מצוי צריך 10% לפסיקה, מה שנפסק, מה שלמדתם גם. אז זה מה שמקובל, 10%, 5%, זה לא קיים בשיעורים האלה. בכל זאת, הרמ"א כותב שצריך לבדוק, אפילו בביצים המוזרות. אז כן, יש פה חומרה על חומרה. א', שצריך להוציא את הדם גם מביצים המוזרות, שלמרות שהרשב"א אמר שעליהם לא צריך, והגר"א מסביר זה מדרבנן, מריתיים וכדומה.
רגע, מי אמר שלא צריך בביצים מוזרות?
הרשב"א. הרשב"א, אבל השולחן ערוך פוסק בסופו של דבר שצריך. אף ראשון לא הזכיר את זה, אבל הוא כותב שצריך. והגר"א באמת אומר שזה מדרבנן. מאיפה הרשב"א, השולחן ערוך הביא את זה לא ידוע, אבל בכל אופן ככה הוא פוסק, אז אנחנו עושים את מה שהוא אומר, מוציאים את הדם, ולכאורה לא היה צריך לבדוק, אבל פה הרמ"א מוסיף חומרה שצריך לבדוק. אז יוצא שאנחנו צריכים לבדוק. זו הסיבה שאנחנו אוכלים ביצים קשות בלי לבדוק. ביצים קשות אין לך אפשרות לבדוק. למה שלא תחשוש אולי יש שם דם? אז כמובן שפה אתם מבינים שכיוון שזה חומרה על חומרה, אז ודאי שאפשר להקל באכילת ביצים קשות, גם אם אתה לא יודע אם היה שם דם או לא היה שם דם. אבל אם מוכנים עוגות, חביתות וכדומה, אז רצוי לפתוח את זה לפני כן, לפי הרמה בכל אופן, ולבדוק את הביצה. שולחן ערוך כפי שאמרתי לא כתב. טוב, במעט הזמן שעוד נשאר, נעסוק קצת במאכלים שיש בהם סכנה. דווקא רציתי להשאיר בזה קצת יותר זמן לעניין הזה. ככה, יש לנו ביטוי של חמירא סכנתא מאיסורא. חמירא סכנתא מאיסורא, למה חמירא סכנתא מאיסורא? מה נראה לכם הסיבה? למה זה יותר חמור? איסורא זה דבר שהוא בין עולם מקום, זאת אומרת, זה מה שאתה צריך לדאוג, זה המצוות שלנו, איך אפשר להגיד שחמירא סכנתא מאיסורא? כן. אז אתה אומר שבחי בהם זה גובר על כל התורה כולה, ולכן זה עדיף. בסדר? כן. כן, אז ביקור הנפש דוחה את כל התורה כולה, זה בעצם האמירה. השאלה אם חמירא סכנתא שאנחנו מדברים עליה, שזה הישמרות מסכנה, זה כמו פיקוח נפש. פיקוח נפש זה מצב שבו המצב הוא פיקוח, ואז אתה צריך לפקח את הנפש. כאן זה הכנה לקראת להישמר מהסכנה. האם זה אותו דבר כמו זה? אז אם כך, אז היית צריך לשאול למה אנשים נוסעים בכבישים. ברמת תאונות הדרכים זה יותר ממיעוט מצוי. אם ככה אסורה לנסוע בכביש, חמירא סכנתא מאיסורא. איך אתה נכנס לסכנה שחמירא סכנתא מאיסורא? למה זה לא יותר גרוע? אנשים מעשנים. כתוב על הקופסאות, ראיתי את זה, הייתי במילואים, כתוב על זה 45% אנשים, 45% גורם להם זה, דלקת, כאילו סרטן. אז 45% זה לא חמיר סקת דמי סורה. אז איך זה קורה? אז זה לא כל כך פשוט להגיד את זה, אבל בסדר, אני צודק, יש גם את הביטוי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, המילה מאוד מופיעה על העניין הזה של שמירת הנפש, ואולי גם זה סיבה. בכל אופן, זה אפשרות אחת, להגיד שזה באמת פיקוח נפש, אבל צריך לבדוק את ההבחנה בין פיקוח נפש לשמירת, לשמרות מסכנה, שזה לא כל כך פשוט. אז כמובן, אפשר להגיד שזה מושפע מפיקוח נפש, אבל זה לא בדיוק באותם גדרים. לכן, פיקוח נפש זה ודאי דבר חמור שאנחנו נחלל עליו שבת אפילו, אבל לשמרות מסכנה, לא נחלל עליו שבת, וגם אנשים יותר ייקחו בו מה שנקרא מרווח, המרווח ביטחון יהיה יותר קטן, והם ייקחו סיכון, מה שנקרא. פיקוח נפש הם לא ייקחו סיכון, כי זה אסור. עוד משהו שאפשר להגיד זה שבאיסורים יש אפשרות לסמוך על כללים הלכתיים, על רוב, על דברים כאלה, כן? מה שדיברנו, ברור והנהגה, האם יש לנו הנהגה וברור, גם אם אתה לא נופל על האיסור, הרבה פעמים ככה התורה אמרה תלך אחר הרוב, גם אם נפלת על האיסור, לא קרה שום דבר. כי התורה זה מה שהיא רצתה שתעשה. לעומת זאת, בסכנה, אם אתה תסמוך על הרוב, אז מה זה תסמוך על הרוב? אין לזה פיצוי, אין לזה תקנה, כן? אם אתה, על פי רוב אין פה רעל, אבל אתה נפלת על המצב שיש פה רעל, אז אתה תמות. אז אתה לא לוקח סיכון בדבר הזה. לכן, זה, אין מי שיציל, אין מי שיתקן. אז לכן, זה לא הולך על פי כללים רק, אלא באמת יותר מחמירים ויותר מקפידים, כי התוצאות הן יותר הרות אסון מאשר מה שקורה במצב של איסורים. טוב, זה קשור למצב שבו אדם עובר, הולך על פי כללים, ובסופו של דבר נופל באיסור, האם הוא צריך כפרה או לא צריך כפרה. דיברנו על זה קצת בתחילת הסדרה של התערובות, בביטול ברוב, עד כמה אנחנו מתייחסים לאיסור כקיים, או עד כמה זה רק כלל הלכתי. טוב, איזה מקרים יש לנו של סכנות? אז דבר ראשון זה גילוי. גילוי זה דברים מגולים. מה זה הדברים המגולים האלה? הגמרא אומרת בחולין, ממתת עמוד ב', מדברת על סכנות שקיימות מזה שנחשים יבואו ויקישו לך את האוכל וישימו שם ערס. כל מיני משקים יש, מים, יין, חלב, דבש, הגמרא בעבודה זרה מופיע כל מיני ירקות גלויים, פתיח או דברים כאלה שהשארת אותם גלוי, יבוא נחש, ישים שם את הארץ. וכל הדברים האלה נפסקו ברמב״ם, כן? הרמב״ם הרציונליסט, בכל זאת אוסר את הדברים הללו כי זה סכנה נפשית, סכנה לא נפשית, חיונית, זאת אומרת, פיזית. יש פה בעיה ממש משמעותית. אבל התוספות, והוא דבר משמעותי פה, התוספות בעבודה זרה אומר שהנחשים לא מצויים בינינו. וכיוון שהם לא מצויים בימינו, אז אנחנו לא חוששים לדין הזה של גילוי. זאת אומרת, גילוי זה לא דין שאנחנו חוששים לו, ולכן בימינו לא חוששים לכל הסיפור הזה של גילוי. ככה פוסק גם השולחן ערוך, שלא מתייחסים לזה. אם אדם שכח כוס מים, שכח כוס יין, כוס חלב, הוא לא חושש שמבן נחש והטיל שם הרס, והוא יכול לשתות את זה. כן? הפתיחה שאמרתי היא להגיד שזה לא יצא טובה כמה שמלן. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, אם חמיר הסכנת מאיסור, זאת אומרת שאסור לך להסתכן. זה לא רק שאני אבחר, או שבואו הציעו לנו, אל תסתכן. אסור לך להסתכן. אז אם אסור לך להסתכן, אז אם זה נפסק בשולחן ערוך, אז צריך לעשות את זה. אי אפשר לקחת סיכון, מה שנקרא. טוב, אני אשתה, מקסימום, אני אמות. זה אסור לעשות את זה, כן? בדיוק כמו איסור אחר. אבל כיוון ששולחן ערוך הסתמך על התוספות לעניין זה, אז לא חוששים לזה, אבל מופיע בפתחי תשובה שהשלח חושש גם לגילוי, אפילו בימים. זה לגבי גילוי. בגלל שזה לא רלוונטי, אז לא נערב בזה יותר. יש המון המון כל מיני פרטי דינים בזה, אבל כיוון שבסוף שללו את זה, אז אין צורך. עכשיו לגבי אכילת בשר ודגים. אכילת בשר ודגים, הגמרא בפסחים אומרת שזה קשה לדבר אחר, שזה צרעת. והעניין הזה דווקא אנחנו כן פוסקים את זה להלכה. הרמב״ם לא מביא את זה. אבל השולחן ערוך כן פוסק את זה שאסור לאכול בשר ודגים ביחד, והרמ"א גם כותב שאסור אפילו לצלות אותם באותו דג, באותו תנור, סליחה. כן, אם מחממים פה בארוחת צהריים, אז צריך לדאוג שלא יהיה דגים ובשר באותו תנור ביחד. ואם זה עשו את זה באותו תנור, אז זה לא אוסר את זה בדיעבד, אבל הרמ"א כותב לא לעשות את זה לכתחילה. השח מביא דעה שזה גם מוסר בדיעבד, אבל הדין הבסיסי הוא לא לאכול את זה מעורבב ביחד. יש גם דיון האם אפשר לבטל את זה ב-60, זאת אומרת אם דג נפל בתוך בשר, בטעות, או רוטב של דג נפל בתוך בשר, האם יש פה שייך ביטול, ביסורים, שייך לנו ביטול. האם בסכנות שייך ביטול? האם אני ארבב למישהו פה בתבשיל הקנום אחד מ-60 הוא יאכל את התבשיל? שהוא לא יאכל את התבשיל. אז רוב האנשים לא יקחו סיכון בביטול ב-60 של דברים מסוכנים. האם גם בבשר ודגים אנחנו יכולים לומר את זה? אם זה קשה לצרעת, אז האם זה מתבטל ב-60 או לא? ביטול איסור לכתחילה אין פה כי זה לא איסור. זכורה אם היה אפשר, אז היו אומרים בוא תרבה ב-60 ואז תוכל לאכול. אז לכן זה שלא כתוב את זה, זה לא ראיה, כי אין איסור לבטל, אין פה איסור לבטל את זה. השאלה אם זה מועיל, השאלה אם באמת זה מועיל. הפתחת שובה דן בזה ואומר שבזה שהרמב"ם משמיט את זה, אז כנראה שהוא היה בקיא ברפואות, והוא הבין שבשר ודגים זה לא מסוכן כזה, אז אפשר לסמוך על זה לעניין ביטול. הוא לא רוצה להתיר את זה לגמרי ולהגיד שלא צריך לחשוש בכלל לבשר ודגים, אלא אומר שבגלל שהרמב"ם לא כתב את זה, אז אפשר להקל בזה אם יש 60. ככה הוא אומר. פתחת תשובה. עכשיו, מה קורה חוץ מזה בין דג לבשר? אז צריך להדיח את הידיים ואת הפה. הרמב"ם כותב שמספיק לאכול איזה משהו, איזה לחם או משהו כזה, וזה מספיק. לא חייב, אם יש כאלה שממש נוטלים ידיים, שעושים הפרדה מלאה. כל זה לגבי בשר ודגים. מה קורה לגבי דגים וחלב? דגים וחלב, מה שקורה בארוחת בוקר, טונה וגבינה. אפשר לאכול ביחד או אסור לאכול ביחד? מה זה? זה לימוד הספרדי אשכנזי. אז בית יוסף כותב בסימן פי זין שאסור לאכול דגים בחלב מפני הסכנה. כותב דגים בחלב. אז אחרי מה שאומר לא ראינו אף אחד שניזהר בזה. אומר אתה התבלבל לו לשולחן ערוך בין בשר לחלב. זאת אומרת במקום להגיד דגים בבשר הוא אומר דגים בחלב. ככה אומר אתה על השולחן, על הבית יוסף. ובאמת הבית יוסף לא מביא את זה להלכה. מה זה? לכן מה שאומר רק שלא מצאנו. הוא לא אומר שהתבלבל לו, הטז בזה שהתחלף. טוב, אני בדקתי, אני אסתכל עוד פעם. הטז אומר שהתבלבל לבית יוסף, בשר בחלב. טעות בקיצור. ובאמת, רוב הסיכויים שזה טעות. הגמרא פסחים במפורש מדברת על זה שנפל דג בתוך חלב, וכל הסיבה שאסור, כתוב שם שאסור לאכול את זה עם בשר. לא כתוב שאסור לאכול את כל התבשיל בפני עצמו. אז מזה אפשר להבין באופן פשוט שדגים בחלב מותרים. גמרא מפורשת. והרב עובדיה מביא אז תשובה שלמה בחוות דעת וזה, והוא אומר שאבל כן מצאנו בבני שחי וזה שאסרו. מה שהוא אומר בסוף זה הוא מתיר בחמאה ולא בגבינה. הוא אומר חמאה לא נהגנו בזה איסור, גבינה נהגו בזה איסור. אז לכן הוא אומר ספרדים ינהגו איסור בגבינה ולא ינהגו איסור בחמאה. אבל אשכנזים לא מצאו את זה בכלל איסור, רמת אותו שלנו.
לא הבנתי למה בכלל איסור מלכתחילה בדגים ובשר.
דגים ובשר זה בגלל חשש צרעת. שאלה אם זה גם קיים בגבינה. אז בית יוסף הביא את זה, אבל לכאורה זה נגד הגמרא. כן.
אני
ישבתי
ליד
הרבי
כשפעם בסעודה, והוא אמר,
קודם כל לפי הרמה, באמת אין איסור. לפי הרמה, הרמה אומר שזה לא נכון. לא ראו שנהגו בזה איסור. אז זה לא נכון. זאת אומרת, גם אם זה נפסק בשולחן ערוך כסכנה, אז אי אפשר לבוא ולומר אני הולך רק לפי ההיגיון, כיוון שזה יכול להיות שלעניין זה, סובר שזה לא אסור, כמו שבאמת הפתחת תשובה אומר, שהרמה אומר שאולי זה בכלל הבא. דבר אחרון שיש לנו זה כלוף. זה דבר שלפעמים לא שמים לב אליו. שום כלוף, בצל כלוף, ביצה כלופה, האם אפשר לאכול את זה אפילו ששעה עבר הזה הלילה? אז הגמרא אומרת שזה בעייתי, הגמרא בנידה אומרת שזה בעייתי. אבל יש כמה דברים שמצמצמים את זה. יש כאלה שאומרים שאם זה מבושל, זה מותר. זה הביא את זה שוט בית שלמה. אז יפחי צדק אומר שאם זה בתערובת, זה לפעמים פתרון. לפעמים נשאר חשוב ומשהו כזה, אתה יכול להכניס את זה בתוך איזשהו תבשיל אחר, או סתם לספוך על זה קצת שמן, או על ביצה, ואז לא תהיה בעיה. זה אפשרות נוספת, מבושל או תערובת. זה לא נגיד כרגע. זהו, הרב עובדיה דן. לא, אם זה היה מבושל, אז זה לא נאסר. הטעם של זה, דרך אגב, זה רוח רע. פה זה כבר ממש משהו שהוא כאילו מיסטי נגדיר את זה ככה. עד עכשיו דיברנו על כאילו דברים יותר סכנות ממשיות, כשגם הרמב״ם אולי הסכים אליהם. רוח רע הרמב״ם ודאי לא הסכים, אז לכן הוא באמת לא מביא את זה, ואף פסקים אותי לא הביא את זה. למרות זה גמרא מפורשת בנידה י"ז, לא הביאו את זה הפוסקים, לא השולחן ערוך, לא הרמב״ם ולא אף אחד. אבל באחרונים זה מופיע. באחרונים זה מופיע כדבר שאסור לעשות אותו. כי זה גמרא, זה מה שמפליא. בכל אופן אוסרים את זה. טוב, מה שיש לנו רק לגבי זה, זה אבקת ביצים. מי שמכיר קצת את הדבר הזה, נתקלתי בזה גם כן בצבא פעם אחרונה. עשו לנו כאלה חביתות מאבקת ביצים. אז אבקת ביצים גם כן, זה דבר, ביצה כלופה. האם מותר להשתמש בזה או לא? אז הוא מתיר את זה בסופו של דבר, בגלל שזה נהיה כמו אפר. אפר באלמה זה לא, לא אסור. טוב, זה לגבי העניין הזה. לכם אתם לא מכירים קצת את זה, אבל לפעמים בבתים זה יכול לקרות. זאת אומרת, שנשאר חשום, הרבה פעמים אתה קולף, אז זה נשאר כלוף. השאלה אם אפשר בצל כלוף. לפעמים לא גומרים את הבצל. ביצה לפעמים היא יכולה להיות זה, וצריך לדעת שאם זה מבושל אז אין בעיה, ואם זה מעורבב אז גם אין בעיה. היה לי איזה סיפור ספר, אבל אין כל זמן. דבר אחרון שיש, זה אוכלים ומשקים תחת המיטה. זה לפעמים קורה, אנשים מכניסים בתיק שלהם אוכל, ופלים או דברים כאלה, ומכניסים את זה מתחת למיטה. לפעמים זה קיים בפנימיות ודברים אחרים, לא תמיד שמים את זה בארון. האם מותר לאכול את האוכל הזה אחרי שהוא היה מתחת למיטה או לא? כן? אז פה יש הבדלים בין מה שכתוב בגמרא למה שכותב הרמב״ם. הגמרא בפסחים אומרת שזה אסור כי יש רוח רעה. אדם כשהוא ישן זה אחד מ-60 במיטה, כאילו זה נמצא בבית הקברות. האוכל הזה כאילו נמצא בבית הקברות. שורה זה רוח של טומאה, רוח רעה, ואסור לאכול את האוכל הזה. זה מה שאומרת הגמרא בפסחים. הרמב״ם פוסק את זה, למרות הוא מדבר על רוח רעה, אבל הוא מסביר את זה בצורה רציונליסטית. הוא אומר שהחשש הוא שמא ייפול על זה איזה משהו ולא תדע. כיוון שאתה ישן, אז ייפול על זה איזה משהו מזיק ולא תדע. כמובן שנפקא מינה היא, אם זה דבר סגור או דבר פתוח. אם זה דבר פתוח, אז הטעם של הרמב״ם מובן. אם זה דבר סגור, אז הטעם של הרמב״ם לא מובן. באמת הגמרא מדברת אפילו בדברים חתומים. זאת אומרת, אפילו דבר באריזה אסור. לא רק דבר פתוח.
מה זה משהו מזיק לפי הרמב״ם?
אני יודע, זה יצור ארס. נגיד, זה נחש או זה מקרב, אני לא יודע, משהו כזה. שיטיל את הארס שלו, כמו שהוא חושש בגילוי בעצם. שולחן ערוך כשהוא פוסק, הוא פוסק שאסור לעשות את זה מפני רוח רעה. וממילא הוא גם אוסר את זה גם בסגור. אז מה נעשה במצב שבו באמת, מה עושים? אז רשות שבות יעקב כותב שבדיעבד אפשר להקל לאכול את זה, זאת אומרת, עדיף לשים לב לזה, שלא לשים דברים, גם אם זה סגור בתוך תיק וזה, ושתי אריזות או משהו כזה, אז לא לשים את זה מתחת למיטה, להשאיר את זה בחוץ. אם זה נמצא, אז זה מותר באכילה. הרב עובדיה אומר שאפשר להקל בהפסד מרובה, ואם זה אוכל שאפשר לשטוף, אז אפשר לשטוף את זה 3 פעמים, כמו ששוטפים בבוקר את הידיים, פני רוח אה 3 פעמים. ככה הוא גם אומר לשירותים, דרך אגב, ששוטפים 3 פעמים. יש כאלה שנוטלים את הידיים, אבל אם זה עניין של רוח רע, אז צריך לעשות לסירוגים 3 פעמים, כי 3 פעמים זה העניין של הרוח רע. הוא גם משווה את זה אם מותר להכניס אוכל לשירותים, אם זה אותו דבר כמו להכניס את זה מתחת למיטה. ופה הוא אומר שזה שונה. שירותים זה עניין של תינופת, ומיטה זה עניין של רוח רע, של טומאה, של מוות. לכן זה 2 דברים שונים, והוא אומר שאפשר להפריד, וזה לא דומה. זאת אומרת, אוכלים שנכנסו לשירותים, כן אפשר להקל לאכול אותם, בניגוד לדברים שהכנסנו אותם. זאת אומרת, אפשר להתחילה אפילו להכניס אותם עם מחוסים, בניגוד למיטה, שאפילו אם הם מחוסים, אז עדיף לא לעשות את זה. כן. שבות יעקב
אמר שבדיעבד זה בסדר גם אם זה מחוסה?
לא, דווקא אם זה מחוסה. טוב, עד כאן. כן. מי אומר שאין רוח רעה בימין?
מה?
מי? מי אומר שאין רוח?
הרב עובדיה מביא את זה
משהו. לא, יש מישהו שאומר את זה, הוא מביא את זה כלצירוף להקל. הוא לא פוסק מותו. הרש"ל, מהרש"ל מה שנקרא, הוא מה שאין רוח רעה בימין, ולכן הוא מקל בכל הדברים האלה. אבל למה יש שולחן ערוך פסק את זה, ולכן אנחנו לא מקילים בזה. מצרף את זה לעניין הזה. הרב
אומר
שאין רוח רעה. בסדר. הרב לא פסק את זה בכלל. כן. הרמב״ם לשיטתו, שהוא לא חושש לכל השדים והרוחות וכל הדברים האלה. כל מקרה שזה כתוב בגמרא הוא פרש אחרת. הוא והמאירי, תראו את זה תמיד, אם מדברים על שדים, אז המאירי ידבר על זיקים וכל מיני נחשים ועקרבים. זה שיטתי. אולי לא תעמוד על דם
רעך. תודה רבה. תצא רבה.